אנחנו ממשיכים בלימודנו הקדוש בספר אורות מת מרן הרב קוק, ואנחנו בחלק הנקרא ארץ ישראל, ואנחנו בעמוד י"ב כבר, כן, עמוד י"ב במהדורה של מוסד הרב קוק, שהיא פסקה ח' ואחרונה במהדורה הנקרא ארץ ישראל. ואני בא להעיר כאן לאלי גירון ולכל האחראים על האינטרנט שאי אפשר לראות שום דבר במסך, כתוב the page cannot be displayed, בבקשה נא להגיע לכאן על מנת לטפל במסך. שמתם את העכבר בחוץ, הגיע הזמן. אני לא יודע על מה צריך להקיש, אז בבקשה נא להגיע כדי לטפל בנושא. אולי תלמדו אותי מה צריך להקיש, לא תצטרכו לעלות. טוב, ובכן רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים באורות, אם כן, ואנחנו בפסקה ח', פסקה ח' של... אתה לא יודע מה צריך לעשות. אתה יודע מה צריך לעשות? נו, אז תעזוב, הם יבואו. הם כבר יודעים, הנה, אתה רואה, הם כבר... אה, לא. אז עוד מעט יבואו. אנחנו בפסקה ח'. אני אמרתי כבר. פסקה ח' של ארץ ישראל, דהיינו בעמוד י"ב במהדורת מוסד הרב קוק. עמוד י"ב במהדורת מוסד הרב קוק. י"ב זה לפני כף. טוב. בתוך הלב פנימה. כלומר, הרב, אחרי שהוא הסביר לנו את מעלתה של ארץ ישראל, מסביר גם מהי המוטיבציה הפנימית לבנות את ארץ ישראל. כלומר, הציונות החילונית, מכיוון שהיא בנויה על שאיפה לארץ ישראל, אם כן, היא שאיפה פנימית של קודש, שאיננה יודעת את עצמה. כלומר, מחולליה וראשיה של הציונות המדינית, אינם מודעים לכך שהם באים לארץ ישראל משום שהם רוצים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. אם תגידי בדיוק על מה להקיש, זה באמת יעזור. אבל סתם ככה אני לא... התקדמתם, שמתם את העכבר בחוץ, שזה כבר משהו. אבל מעבר לזה, אני עוד לא יודע בדיוק מה... אתה מה צריך לתוך את זה? לא, פשוט... לא, זה מחובר. אני פשוט לא יודע על מה צריך... אולי תגיד לי מה אתה עושה? ריסטארט? סובכים. טוב, כן, עכשיו לא רק זה שרוצים להיפגש עם השם במובן המיסטי, אלא המטרה הפנימית של הציונות זה גם להיפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך קיום המצוות. הדבר הזה הוא קצת תמוע, כי עד רבה, ראשיה של הציונות, הם עזבו את קיום המצוות. אז איך אתה אומר שהם באים לארץ כדי לקיים מצוות? עד רבה, כדי להגיע לארץ הם עזבו את קיום המצוות. הרב מסביר לנו, לא, ההפך. הם עזבו את קיום המצוות הגלותי, כי הם רוצים לקיים את המצוות במובן הארץ ישראלי, שהוא הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול, והוא סותר בגודלו את הקיום המוקטן. ולכן, אף על פי שנראה שיש כאן נסיגה, מצד האמת, יש כאן עלייה והתרוממות. כן. הרמב"ן בין 5 מיליארד
שקלים בחוץ לארץ וחבר ישראל. מה מוזרק? מה ההבדל בין המצווה בחוץ לארץ?
כשאדם מניח תפילין בחוץ לארץ, הוא עושה מעשה דתי. כשהוא מניח תפילין בארץ ישראל, אחת מהשתיים, או שהוא עושה מעשה לאומי, או מעשה אוניברסלי. מה? ההבדל הוא עצום.
אתה
הביצוע של המצווה, אותו ביצוע. נכון? זה הניח תפילין, וזה הניח תפילין. המשמעות של ההנחה היא שונה לחלוטין. כי כשאני מניח תפילין בחוץ לארץ, המשמעות היא שאני רוצה לקנות לעצמי מעלה רוחנית. אני רוצה יראת שמיים, אני רוצה דבקות בקדוש ברוך הוא. במובן הפרטי. מה קורה פה? זה לא הולך. כל המערכות האלה אפשר לתת כלום. כן, כן, מדברים על אינטרנט בסוף. טוב. אז בקיצור, האדם שמניח תפילין בחוץ לארץ מתעלה, מתרומם, במובן האישי, הפרטי. אבל מה לו ולאומה? שום דבר. נגיד, הרחוב, למי הוא שייך? הוא שייך לגוי. הפוליטיקה, למי זה שייך? זה שייך לגוי, לשרי אומות העולם. מה שאין כן, כשאני מניח תפילין בארץ ישראל, אז אני עושה את זה בתור ביטוי לזכר ליציאת מצרים. כלומר, זה עדות על זה שהאומה שלי יצאה ממצרים. אז זה כבר מעשה לאומי. מובן? כן.
שגרים בחוץ הארץ בעצם.
נו.
מכן תפילין יומיות.
נו.
בעצם זה לא בשביל... אז בעצם מה הם עושים את זה בשביל מה?
הסיבה שבגללה אדם מניח תפילין בחוץ לארץ, הוא עושה את זה מתוך מוטיבציה דתית. לא מתוך מוטיבציה לאומית. מובן? זה נכון שבאופן פנימי גנוז, היסוד הלאומי עדיין נשאר שם, אבל הוא גנוז. לא רואים אותו. עד כדי כך שמניחי התפילין, כשהם שומעים פתאום מאנשים ציונים שיש דבר כזה לאומיות יהודית, אמרו, מה פתאום? לא שמענו על זה. והם לא שמו לב שכשהם הניחו תפילין בבוקר, זה היה מעשה לאומי. מובן? אני סיפרתי לכם את זה, שפעם נפגשתי עם קבוצה של אנשי כנסייה, שביקשו ממני לתת להם הרצאה על המשמעות הדתית של יום העצמאות. מה קרה? זה לא עובד?
הרשת לא...
אתה צריך להתפלל הרבה, אולי זה יעזור. תן לה אינפוזיה. טוב. אז הם ביקשו ממני לדבר על המשמעות הדתית של יום העצמאות. אז אמרתי להם, תראו, אין שום משמעות דתית ליום העצמאות. בדיוק כמו שאין שום משמעות דתית ליום השבת ולחג הפסח, ולהנחת תפילין, ולכל מצוותיה של היהדות. משום שמצוותיה של היהדות אינן מצוות דתיות, כי הן מצוות לאומיות. מובן? זה מה שאמרתי להם. ואז הם באו עם כל הקושיות האפשריות, כל הקושיות החרדיות הם הביאו. שאיך אפשר להזדהות עם מדינה שמחללת שבת, ושיש בה בעיות בצניעות, ומה עם זה שצריך לחכות למשיח, ומה עם כוחי ועוצם ידי, כל הקושיות החרדיות הם הוציאו. ואז הבנתי מאיפה זה בא. בסדר? אז זה ברור ההבדל? יופי. אז זה מה שכאן מסביר, כל מה שאמרתי לכם זה מה שמסביר הרב כאן. בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלהבת הישראלית, הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולן. כלומר, יש השתוקקות גדולה להתחבר, לחבר את כל ענפי החיים אל כל מצוות השם. הוא מסביר מה זה ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולם. הוא אומר, זה לצקת את רוח השם. מה זה רוח השם? רוח ישראל המלא, הכללי, הממלא את כל חללה של הנשמה, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה, שזה כל המצוות. להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. זה מה שמתרחש בתוך הלב פנימה. עכשיו, איך זה מופיע אצל בני אדם? זה מופיע בתוך הלב של הצדיקים, ובתוך הלב של הרשעים, וזה גם מופיע בלב של כלל ישראל. הבה נראה כיצד זה מתחלק. הרשעים מתגברים בלב הצדיקים. יקוד אש קודש, יוקד ועולה. כלומר, אצל הצדיקים אין בעיה, אנחנו רואים את האש הזאת, אנחנו רואים את ההשתוקקות הגדולה הזאת, לחבר את כל ענפי החיים אל כל הכלים המיוחדים לקבל את החיים, דיינו המצוות. כן, זה פשוט. ובלב כל האומה, כלומר, בכלל, בצד נשמת הכלל, הוא בוער מימים ימימה, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. ומה עם כל הדפוקים? ובלב כל ריקנים שבישראל, ובלב כל פושעי ישראל, האש בוער ויוקד, לא בפנימיות, אלא בפנימי פנימיות. כלומר, זה נסתר מאוד. אבל זה נמצא שם. כלומר, אם אתה תחקור, תגרד היטב את מה שנמצא במעמקי הנפש של הריקנים והפושעים שבישראל, אתה תראה גם כן שם השתוקקות אל מצוות השם כולם, רק שצריך הרבה עבודה כדי לחשוף ולגרד את זה. כדי לגרד ולחשוף את זה. את זה. ובכללות האומה כולה. עכשיו הוא חוזר אל כלל ישראל. כל חפץ החירות וכל תשוקת החיים. מה זה חפץ החירות ותשוקת החיים? זה הציונות. זה חפץ החירות. כלומר, אנחנו רוצים להשתחרר מעול הגויים. עכשיו, יש גם השתוקקות לא סתם למהפכה פוליטית, כי אם לתשוקה של חיים, כלומר, לתחייה תרבותית. היה בזמן הרב קוק, היה ויכוח בהסתדרות הציונית. קראו לזה שאלת הקולטורה. שמעתם על שאלת הקולטורה?
שנות
ה-20. הרבה לפני. מה הייתה שאלת הקולטורה? היה ויכוח האם הציונות עוסקת בעניינים מדיניים בלבד, או גם בתרבות. הדתיים התנגדו לזה. אמרו בהתחלה, אנחנו מוכנים להצטרף אל ההסתדרות הציונית, בתנאי שהציונות תודיע מראש שהיא לא עוסקת בענייני תרבות. והייתה אפילו הכרזה של הקונגרס הציוני, שהושגה בהסכמת הדתיים ואפילו בתמיכתם, הציונות דבר אין לה עם הדת. אין קשר. כלומר, זה משהו פרווה כזה. זה ניטרלי. אנחנו עוסקים בפוליטיקה, לא מתעסקים בדת וגם לא בתרבות. והסתדרות המזרחי, בהסתדרות הציונית, הייתה מאוד מרוצה מהדבר הזה. הרב קוק זעם וכתב עליהם שזאת חרפה, שדווקא עבודתו של המזרחי היא להסיר את ההכרזה הזאת. בסוף, אחרי כמה קונגרסים, הוחלט בקונגרס הציוני להקים מחלקת תרבות של ההסתדרות הציונית. מחלקה לתרבות זה עורר את זעמם של חלק מהדתיים שפרשו מההסתדרות הציונית והצטרפו אל אגודת ישראל. הסתדרות אגודת ישראל העולמית, שהייתה חרדית ולא ציונית ולפעמים גם אנטי ציונית, בגלל שהם לא יכלו לקבל שותפות עם החילונים אם יש עיסוק בתכנים תרבותיים, כי לך תדע מה הם יגידו שם. המפדלניקים נשארו בפנים והקימו את ההסתדרות הציונית התורנית. המחלקה לתרבות תורנית של ההסתדרות הציונית. כלומר, זה תמיד ככה מסודר, יש קצת תקציבים לזה, תקציבים לזה, זה בסדר. זה משהו כזה. הרב צבי יהודה קוק כתב אז את מאמרו הראשון, הוא אז בן 23, אני חושב, כתב מאמר בשם התרבות הישראלית. מופיע בתחילת ספר לנתיבות ישראל. מה ישמע במאמר הזה? הוא מסביר שזאת הייתה טעות לחשוב שאפשר שתהיה תחייה לאומית בלי שתהיה תחייה תרבותית. אלא מה? אנחנו בעד התחייה הלאומית, ואנחנו נקיים מלחמה פנימית, ויכוח בינינו, על אופיה, לבריאות, על אופיה של התרבות. אבל לא בגלל זה אנחנו נחדל מעשייתם. לכן אומר הרב כאן, ובכללות האומה כולה, כל חפץ החירות וכל תשוקת החיים. היה, מה?
תשוקת החיים, תרבות, תשוקת החיים.
נכון, תשוקת החיים זה תרבות. היה באותם הימים היה, הקימו בית ספר בשם בצלאל. בית ספר בצלאל לאומנויות. זה היה בשנים של השלטון הטורקי. אני רק רוצה להזכיר שבזמן השלטון הטורקי עדיין היו ביצות שהיה צריך לייבש. אז היו אנשים שאמרו, מה אתם עוסקים עכשיו בתרבות, באומנות, כשעדיין לא ייבשנו את הביצות? יש דברים יותר דחופים. הרב קוק אומר לה, לא, לא, מה פתאום? ההפך. אם זאת תחייה אמיתית, זה חייב להיות שכבר בהתחלה תהיה התעסקות בתרבות. זה סימן של חיים. אם לא היה הדבר הזה, אם לא הייתה היוזמה שלכם, זאת הייתה הראיה שמדובר בתנועה טכנית בלבד, אבל לא במשהו חי. טוב, בואו נחזור לעניין. ובכללות האומה כולה, כל חפץ החירות, דיינו ציונות, וכל תשוקת החיים, דיינו תרבות. כל תשוקת חיי הכלל והפרט, כל תקווה של גאולה. התקוות של גאולה זה מה שהיה בזמנו של הרב קוק, הרצל וכדומה. רק ממקור מעיין חיים זה הם נובעים. אתם מבינים את העוצמה של החידוש של הרב. כלומר, כל מה שאתה רואה, בורוכוב ועדי גורדון וכל אלה, ברדיצ'בסקי, ברנר, כל אלה, הם בעצם רוצים להגיע אל מצוות השם כולם. כדי לחיות את החיים הישראלים במילואם בלא סתירה ובלא הגבלה. וזאת היא תשוקת ארץ ישראל, אדמת קודש, ארץ השם. שבה המצוות כולן מתגלמות ומתבלטות בכל חטיביות. היה יהודי אחד בשם פרופסור אנדרי נהר, זיכרונו לברכה. היה הוגה דעות חשוב, בצרפת, אחר כך בארץ. באחד ממאמריו הוא דן על תופעת החילון היהודית לעומת תופעת החילון באירופה. באירופה אחד מסממני החילון היה המעבר אל השפות המדוברות. כלומר, הייתה תקופה שכל ספר רציני או בפילוסופיה או במדע, בכל נושא שהוא, היה צריך להיות כתוב בלטינית. הלטינית נחשבה לשפה המכובדת ולא השפות המדוברות. והסיבה לכך הייתה שהלטינית גם הייתה שפת הקודש מבחינתם, כיוון שהיא השפה שבה דיברו בכנסייה. וההתחלה של החילון באירופה התחיל, זה היה כאשר החליטו ההוגים והמדענים לעבור אל השפות המדוברות, אל האיטלקית, הצרפתית, האנגלית, גרמנית, ספרדית, רוסית וכדומה. המעבר הזה בישר את ראשית החילון. מה קרה בעם ישראל? בעם ישראל קם יהודי בשם אליעזר בן יהודה. אמר, נמאס לנו מהרבנים, אנחנו עכשיו נקים זהות יהודית חדשה. אנחנו ניתן הגדרה חדשה ליהודי. במקום המצוות, במקום הקדושה, אנחנו נגדיר את עם ישראל כבעלי ארץ ושפה. זהו, זה הכל. ארץ משותפת, שפה משותפת, זה ההגדרה של עם ישראל. אוקיי, אבל איזה שפה? לשון הקודש. איזו ארץ? ארץ הקודש. כלומר, על מנת להרגיז את הרבנים, אתה בעצמך משתמש בערך שלהם, שקצת הוזנח על ידם, זה נכון, אבל בסופו של דבר, זה ערך של מסורת הקודש. במילים אחרות, אין אפשרות של חילון מוחלט בעם ישראל, משום שהחילון בעצמו נושא בקרבו את הבלמים שלו. את זה גם אומר הרב כאן. זאת היא תשוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש. אתה אומר, אני רוצה להגיע לארץ ישראל, אבל תחשוב, מה זה ארץ ישראל שאתה כל כך משתוקק אליה? מצד האמת, היא אדמת הקודש. סימן שהקודש הוא המניע אותך. גם כאשר אתה בא להקים תנועה חילונית אנטי-דתית בארץ ישראל. ארץ השם, שבה המצוות כולן מתגלמות ומתבלטות בכל חטיביותן, דבר.
בגלות יש
בגלות החילונות זה התבוללות. כלומר, זה מאוד מעניין לראות. היה ניסיון ראשון, מה שנקרא דור הראשון של ההשכלה, בתחילת המאה ה-19. דור הראשון של ההשכלה התבולל. כל הילדים של מנדלסון וכל החוג שלו בסוף התנצרו. אז הציונות סיפקה למשכילים אפשרות של חזרה בתשובה לא דתית. נעלם. ברגע שאדם מתבולל, אז הוא יוצא מהעסק. זה בדיוק העניין. ודווקא מבחינה זאת, הציונות הייתה כל כך חשובה לחילונים באירופה, כי זה היה עוגן ההצלה שלהם כדי לא לצאת מכלל ישראל. כלומר, מבחינה זאת, הציונות עבור המשכילים הייתה חזרה בתשובה, ועבור החרדים הייתה יציאה החוצה. ולכן היה דיאלוג של חרשים ביניהם. מה שעבור החרדים נחשב ליציאה מן המסורת, היה עבור אותם המשכילים חזרה אל המסורת.
כן? לגבי החילונים?
עבור המשכילים, שהיו מה שנקרא אז חילונים, הציונות היוותה מבחינה מסוימת חזרה הביתה. כן, כלומר, יש איזה יסוד לאומי שמאחד אותנו, מונע מאיתנו להתבולל. אנחנו לא רוצים להתבולל, מצד שני לא רוצים להיות דתיים. מה? לא, חזרה הביתה אל עם ישראל. הרי האופציה האחרת הייתה ההתבוללות, עזיבת האומה. אז מבחינה זאת הציונות הייתה חזרה הביתה. לכן היה מבחינתם מעין חזרה בתשובה. עבור החרדים, היציאה אל הציונות החילונית, זאת הייתה התקלקלות, הידרדרות. ולכן היה פה דיאלוג של חרשים לגבי הערכת התנועה הזאת. אלה ראו בה נפילה, אלה ראו בה עלייה. מובן? על יסוד זה אפשר גם להבין את ההתעקשות של החילונים בהסתדרות הציונית נגד תוכנית אוגנדה. מי תמך בתוכנית אוגנדה המפורסמת? הרצל והמזרחי. הדתיים. הדתיים, כן, הדתיים תמכו בזה. עכשיו צריך להבין למה. לא, למה אני מזכיר את זה בישר? הרבה פעמים שומעים את זה בשיח החרדי. מה, הרצל, הוא רצה את אוגנדה. קודם כל שיחשבו קצת. ומה הם רצו? את פולין. הוא אמר שאוגנדה זה יותר גרוע מפולין. יותר חם שם. באוגנדה, נכון? נכון שבאוגנדה יותר חם מאשר בפולין. אז, אגב, האוגנדה שמדובר עליה זה לא איפה שאוגנדה היום. לא, לא כולם יודעים את זה. אוגנדה שהציעו אז, לא, זה בקניה. זה בקניה, בצד השני של אגם ויקטוריה. כן? אז האזור הזה, כלומר, לא כל קניה, אבל אזור מסוים. אז היינו מקבלים, כן, את הקילימנג'רו והכל. היינו נוסעים בספארי, והכל. אז בקיצור, מי אמר שזה יותר טוב, שפולין יותר טוב מאוגנדה? זה דבר ראשון. דבר נוסף, צריך לזכור, מי התנגד לתוכנית אוגנדה? דווקא החילונים. כי עבור הדתיים, אוגנדה זה לא נורא, למה? אין לנו ארץ ישראל היום, יהיה לנו ארץ ישראל מחר. מה יהיה לנו בינתיים? בינתיים יש תורה. עבור החילונים, אין תורה. אז מה נשאר? ארץ ישראל. אתה לוקח לי את ארץ ישראל, לא נשאר לי כלום. לכן ההתנגדות הייתה חריפה דווקא אצל החילונים, שיזכרו את זה. החרדים בכלל לא רצו את הציונות. אבל הדתיים בהסתדרות הציונית רצו. כן? הרב ריינס, למשל, תמך מאוד בתוכנית אוגנדה. כן.
מה הטעות של החילונים?
מה המוטיבציה החילונית להיאבק על ארץ ישראל? לאומיות, קוראים לזה. זה הרגשות. עולם של רגשות. זה רגשות. למשל, היה יהודי אחד, מקס נורדאו. הוא היה סגנו של הרצל בראש ההסתדרות הציונית. הוא היה רחוק מאוד מלהיות שומר מצוות. הוא מספר את ראשית התעניינותו בציונות. הוא מספר שפעם אחת הוא ראה איזה ילדה קטנה, לא סליחה, ילד קטן, יוצא מתלמוד תורה. והוא שאל אותו, מה לימדתם היום בתלמוד תורה? והוא אומר שהילד סיפר לו את אגדת רחל אמנו. אגדת רחל. כן, שהיא מבכה על בניה ושבו בנים לגבולם וכו'. אז הוא ראה שעדיין התקווה של ארץ ישראל חיה באומה. ולכן הוא מצטרף לציונות. מעניין. כן, אז כך שהנביא ירמיהו צדק. רחל מבכה על בניה, זה מביא בבוא הזמן לציונות. טוב. אגב, בלי מקס נורדאו לא הייתה קמה הציונות. אתם יודעים למה? כי כשהרצל כתב את הספר שלו, מדינת היהודים, אמרו לו שהוא מטורף, שהוא צריך פסיכיאטר. אז הוא ממש נבהל. אז הוא שאל את ידידו מקס נורדאו, שהיה פסיכיאטר. אמר לו, האם אני נורמלי? לא נורמלי. סיפר לו את כל מה שהוא חושב, בסוף מקס נורדאו אמר, אני מצטרף אליך. תארו לעצמכם שהוא אומר לו, אתה מטורף. כן? טוב. והתשוקה הזאת של הוצאת צביון רוח השם, של נשיאת ראש ברוח השם בעוצם גדולתו, היא פועלת על הלבבות כולם, והכל חפצים להתאחד עמו, לטעום נעימת חייו, על כן אהבתי מצוותיך מזהב ומפז. האומץ שבלב המראה לעולם כולו את גבורת האומה בשמירת צביונה, שמה וערכה, אמונתה ומסת נפשה. כלומר, יש איזה אומץ גדול אצל הציונים. הם עכשיו מתחילים לדבר במשפט גלוי מול העמים. עד אז היהודים היו שמים את עצמם קצת בצד, כדי שישכחו אותם. לא צריך להבליט את עצמנו יותר מדי. אם נבליט את עצמנו זה יביא אנטישמיות וכדומה. לעומת זה, מה אמרו הציונים? הציונים אמרו, עד רבה, יש לנו גאווה לאומית. זה נקרא אומץ שבלב. כן, היה פעם אחד מראשי הציונות בגרמניה, שמו היה נחום גולדמן. הוא עשה הרבה שטויות בחיים שלו. למשל, הוא פעם אמר שהוא מצטער שהקימו את מדינת ישראל, חבל. אבל נחום גולדמן, כשהיה צעיר, היה מראשי הציונות בגרמניה, פעיל מאוד, שאל אותו גוי גרמני. אמר לו, תגיד, אם אתה גרמני, כן, כי היהודים היו אז בעלי אזרחות גרמנית. אמר לו, אם אתה גרמני, אז מה אני? ענה לו נחום גולדמן, אתה גוי. כן. מה? כן. האומץ שבלב המראה לעולם כולו את גבורת האומה בשמירת צביונה, שמה וערכה, אמונתה ומסת נפשה. כלול הוא בתשוקת חיי האמת והחיים של המצוות כולן, שיהל עליה אור התורה בכל מילואו וטובו. כלומר, עצם זה שאתה חפץ להיות יהודי, אז אם תחפור עד הסוף ולא תעצר באמצע, אתה תגלה שגם אתה רוצה את הקשר אל התורה. אמר לי אחד מזקני האומה, מאלה שהקימו את את המדינה הזאת בעצם, יהודי בן 90, אולי אני אגיד את שמו, אפרים פרידמן, מכירים אותו? מקיבוץ גבעת חיים, ממקימי תנועת התחייה, יהודי חילוני לחלוטין, אבל עם רגש לאומי חזק. אז הוא אמר לי, הוא היה פה במכון מיר לפני כמה חודשים, הוא אמר לי, תראה, יש לי מחשבות בתוכי שאינני רוצה להמשיך אותן עד הסוף, כי אני מפחד מהמקומות שאליהם זה יכול להביא אותי. אבל יש לי קשר גדול אל נצח ישראל וכו' וכו'. טוב. זאת אומרת, יש בסופו של דבר זאת אמונה. סליחה? כן.
כשמסתכלים על החיים של אדם
תראה, גם אם אדם בפועל לא מתחבר אל החברה החילונית, אבל עצם זה שהוא יודע שמה שקורה מחוץ לעולמו יש לו משמעות, זה מנחם, לא? איך אני חושב? אם אתה רואה שנגיד בחוץ הכל מדרדר ואינך רואה משמעות בזה, אז זה נורא. אם אתה רואה משמעות בזה, זה בסדר. לא? ככה נראה? טוב. אם ייפלה בעיני כל עומד מרחוק. כן, יש איזה קושיה. מה הקושיה? איך אפשר שכל הרוחות, אשר לכאורה גם האמונה הם רחוקים, יפעם בהם רוח החיים בכוחו הפנימי, לא לבד לקרבת אלוהים כללית, יש אלוהים בשמיים, כי אם לחיי ישראל האמיתיים, להכתבתן של המצוות בציור וברעיון, בשירה ובפועל, איך? איך אתה רוצה להגיד לי שכל זה שואף לקיום המצוות? אל ייפלא בעיני כל הקשור במעמקי רוחו בתוך עמקיה של כנסת ישראל, ויודע את נפלאות סגולותיה. כלומר, אם אתה קשור אל עומק הסוד של נשמת ישראל, אז אתה מיד מבין שכל מה שכתב הרב כאן למעלה, זה נכון. זהו רז הגבורה. רוממות החיים אשר לעד לא יתאם. מה זה רז הגבורה? זה אופן הפעולה של הקדוש ברוך הוא בעולמו. איך הקדוש ברוך הוא בורא? אתה גיבור לעולם אדוני, נכון? ככה אומרים. גיבור. מה זה גיבור? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. איזה יצרו יש לקדוש ברוך הוא שצריך לכבוש? ההתפשטות האינסופית. אז הוא כובש את יצר ההתפשטות, ואז יש מקום לעולם. יוצא לפי זה שכל פעם שיש עיכוב, זה סימן שהקדוש ברוך הוא גיבור. וכאשר דברים לא מתגלים באופן ישיר, אלא בתהליכים איטיים וטבעיים, ואפילו כפרניים, זאת הגבורה שבגבורות. כלומר, זה שהגאולה היא כמעה כמעה, זה לא חולשה חס וחלילה של הקדוש ברוך הוא, אלא זה גבורתו של הקדוש ברוך הוא. אז אומר, זהו רז הגבורה, רוממות החיים אשר לעד לא יתאמו. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני השם. כלומר, המצוות מוסיפות חיים, ואיפה זה החיים? להתהלך לפני השם בארצות החיים, אומרים חז"ל, זו ארץ ישראל. כלומר, אם יש לי מישהו שאיפה לארץ ישראל, זה אומר שהוא שואף אל קיום המצוות כולן, כי הרי המצוות הן הנותנות חיים. מה שהיה להוכיח. כן.
אנחנו עושים בפרק הזה של ארץ ישראל,
כמה משפטים בעצם, האם אני יכול לסכם במספר משפטים את כל המדור הנקרא ארץ ישראל? כן. הרב קוק רצה להסביר לנו את מעלתה של ארץ ישראל, ואת זאת הוא עשה בשמונה פסקאות. לא מובן? טוב, נסכם כל פסקה. הפסקה הראשונה מסבירה לנו שארץ ישראל היא קניין עצמי לאומה ולא קניין מקרי. ולכן, תקוותה של האומה איננה על ידי עזיבתה של ארץ ישראל והפיכתה ליסוד צדדי. כי אם עד רבה, נקיטתה כיסוד מרכזי, שנותן מקום גם לחיזוק התורה והמצוות דהירת שמיים בחוץ לארץ. נכון. לכן הכל מתחיל ממנה, כמו שבעצם הברית של הקדוש ברוך הוא עם האבות התחילה מארץ ישראל. עד כאן פסקה א'. כדי להגיע להכרות כאלה, אנחנו זקוקים לרוח השם ולהתרגלות לסגנונה של תורת הסוד. ג', היצירה העצמית הישראלית אפשר לקרוא רק בארץ ישראל, אבל מה נעשה שלפעמים המקור העצמי שלנו מושחת על ידי העבירות, ולכן אין לנו ברירה אלא להתחבר אל היסוד הקוסמופוליטי, וזה נשאב דווקא בגלות. נשאב דווקא בגלות? מה נעשה שלפעמים המקור העצמי המיוחד שלנו נשחט על ידי העבירות, ולכן אין לנו אפשרות לשאוב ממעמקי הלאומיות שלנו, ולכן אנחנו יוצאים אל הגלות, ואז את אוצרות החיים אנחנו שואבים בגלות מהיסוד הקוסמופוליטי, עד אשר נגמרת הכפרה. כלומר, עד אשר אנחנו חוזרים להיות טהורים מבחינה מוסרית, ואז כבר אין צורך בגלות, ואז אפשר לחזור לארץ ישראל, ודווקא אז התקווה הקוסמופוליטית של אברהם, של ונברחו בך כל משפחות האדמה, מתקיימת דווקא באופן האוניברסלי על ידי שיבה לארץ ישראל. עד כאן פסקה דלת וה, הנאמנות למחשבות והגיונות ודמיון טהור, זה אפשרי רק בארץ ישראל, לכן הנבואה אפשרית רק בארץ, בחוץ לארץ כל ההופעות הדמיוניות וההופעות העליונות הן נגועות בסיגים רבים, ושזה גם השפעה על השכל. עד כאן פסקה דלת וה. פסקה וו. מה שמחיה את גדולי האומה ביותם בחוץ לארץ, זה שארית ההערה של ארץ ישראל. כמו הנביאים שיכולים להתנבא בחוץ לארץ אם הם התחילו בארץ ישראל, והתשוקה הזאת, כשהיא מתגברת אפילו בנשמה פרטית, היא יוצרת פעולה נביאה מעיינית, בבחינת סגנונו של הגאון מבילנה, שהחליט, השתוקק מאוד לארץ ישראל, והחליט שהגיע הזמן לשוב, והדבר הזה יצר את היישוב הישן, ובסוף יצר גם את האפשרות המעשית של תקומה מדינית ולאומית, כשחר הפרוס על הערים, הילד השחר שבא כמעה כמעה. עד כאן פסקה וו. פסקה זין. מבארת את ההתעצמות של האותיות שבנשמה ומפגשם עם אותיות החיים בארץ ישראל, על ידי שבארץ ישראל אנו חיים חיי הכלל, שכוללים גם את מגמת המשפט שבאומה, ולא רק את החסד הפרטי. המשפט, דיינו האפשרות להקים חברה של קודש, וזה בא לידי ביטוי גם באורים ותומים, שזה אותיות נשמות ישראל על ליבו של אהרון תמיד. זה לא חברה של קודש, זה קהילה בחוץ לארץ. החברה, כוונה חברה מדינית, בכל תכסיסיה. פסקה ח' אומרת, התשוקה לארץ ישראל המתגלה בדורנו, היא בעצם התעוררות של רקנים שבישראל להלהיב את שלהבת אש הקודש שבתוכם, ולכן הם משתוקקים לארץ ישראל, כי הם רוצים לקיים את המצוות, לא בצורתן המוקטנת של חוץ לארץ, אלא בצורתן הארץ ישראלית, שהיא הצורה המלאה והשלמה, כוללת את כל דרישות החיים, ואף על פי שעיני השטחיים אינם מבינה כיצד הדבר הזה ייתכן, הקשורים בסוד האומה מבינים את הדבר הזה. זהו, הנה. אמרנו בחמש דקות את כל ארץ ישראל. חבל שקראנו את זה כל כך ארוך. יכולנו תוך חמש דקות לגמור את זה. כן.
למה
שדווקא
זה
דבר
לאט, אתה בלעד ארוך, זה גבוה.
כן. למה הגאולה היא דווקא איטית? נאמר ככה, יש שתי אפשרויות של גאולה, או מהר או לאט, נכון? אם זה הולך מהר, זה יכול להיות גם ניסי, כי הנס לא זקוק לזמן. אם זה הולך לאט, אז זה רק הטבע, כן? כי הטבע הולך לאט. עכשיו, הגאולה הראשונה, גאולת מצרים, הייתה מהירה, נכון? בחיפזון. למה בחיפזון? כי הטבע הפריע. מה אמר הקדוש ברוך הוא לטבע ביציאת מצרים? טבעי היקר, אמנם ברתיך, אבל היום אתה מפריע. אז בבקשה, תזוז, כדי שעם ישראל יצאו ממצרים. למשל, הוא אמר לים, אני בראתי אותך, ים יקר, אבל היום אתה מפריע לי. אז בבקשה, היפתחנה, כדי שבני ישראל יעברו. ואז בני ישראל יצאו ממצרים. איך הרגיש הים אחרי זה? נעלב, נכון? כלומר, הטבע לא היה שותף לגאולה. זה סתירת לחי איומה. מה? הים עשה מצווה, אבל המצווה הייתה בעצם להסתלק, תתנדף מפה, כמו שאומרים. וזה, יש בזה איזושהי בעיה, כי זה אומר שהעולם הוא עולם דואלי, שמצד אחד יש ריבונו של עולם ועם ישראל, יש מפלגה ממול, מפלגת הטבע. צריך להשתיק אותה כדי שהגאולה תהיה, זאת אומרת שיש חיסרון בהופעת ההרמוניה האלוהית, באחדות האלוהית השלמה. ולכן צריך לתקן את זה באחרית הימים, איך אומר הנביא ישעיהו, כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכו. כלומר, חייבים לשתף את הכל ממש בגאולה, ולכן צריך להגיע מהקצוות הרחוקים. זה צריך לבוא מהטבע, זה צריך לבוא מאנשים רחוקים, זה צריך לבוא אפילו מגויים. ורק אחר כך זה הולך ומתעלה, הוא מגיע עד מכון מאיר. שכובש את יצרו. כלומר, הוא גיבור, שהוא יכול לעשות הכל מהר, ובמקום זה מסכים שזה יהיה לאט. הגיבור זה מי ששולט בעצמו. נכון? אדם ששולט בעצמו הוא הגיבור. לכן יש לו גם כוח אחר כך לעשות דברים גדולים. עד כאן מובן? טוב. ובזאת אנחנו ניגשים עכשיו אל החלק הבא. דהיינו, המלחמה. המלחמה זה בא מעמוד י' ג' מה? הקשה.
איך הרב אומר, נכון, את כל הרעיון הזה של בעצם
כל העניינים
חיוניים, כי בשטע זה כל התיאוריה או משהו. איך רב כאילו עושה את החיוניים האלה, כאילו, וואו, מה הם עשו? כולה רצו אדם שיגור בה.
נכון.
אז איך
מה רצו החילונים האלה? כולה רצו... הם רוצים סך הכל מקום לגור בו, נכון?
כן, או איזה כמי שם...
אבל איזה מקום הם רצו? מהו המקום שהם רצו? ארץ ישראל. מה יהיה ארץ ישראל? אבל ריה, מה יהיה ארץ ישראל? היא אדמת הקודש. אז אם אדם יש לו השתוקקות לארץ ישראל, סימן שיש לו השתוקקות אל הקודש. נכון. הוא לא יודע. אנחנו יודעים יותר טוב ממנו. נכון. בלתי נסבל, מה שאומר הרב. למשל, יש איזה סופר ישראלי גרוע בשם עמוס עוז שאמר, אני, לפי הרב קוק, אני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך, אתה הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. יש רק בעיה אחת. מה שלא יודע עמוס עוז, זה שגם הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, גם זה חלק מתהליך הגאולה. כי זה חשוב שתהיה ההפעלה כזאת של ההכרה. כדי שאוכל להתמסר לעניינים שהוא מוכשר להם. אהו? אז זה עוד יותר מרגיז אותו אם אתה אומר לו את זה. כן. כן.
היום בימינו שנותנים שטחים ועושים שטחים לערבים, זה לא סותר עכשיו את מה שהרב קוק אמר?
היום זה שנותנים שטחים לערבים, אתה אומר, האם זה סותר? זה שנותנים היום שטחים לערבים, זה מעשה ציוני. בוודאי. כי המוטיבציה של מסירת חלקי ארץ ישראל היא מוטיבציה ציונית ביסודה. כלומר, זו אחת האופציות האפשריות של מימוש הציונות. הם אומרים, אנחנו רוצים מדינה עם רוב יהודי. כן? אז לא משנה שיש בתוך זה גם כל מיני דברים רעים שעולים טרמפ. אבל נגיד, הם רואים בזה מימוש של הציונות. אנחנו קובעים את הגבולות שלנו. כן?
אבל היסוד של ארץ ישראל חסר.
לא, ההפך. היסוד של ארץ ישראל לא חסר. מה שחסר זה היסוד של ארץ ישראל השלמה. מובן?
ברור.
אני לא אמרתי שהכל מושלם שם. אבל אי אפשר להגיד שזה לא תקוות חירות לאומה. משהו כזה. יש בו תקוות חירות, מעוותת מאוד, אבל קיימת. כן? עכשיו, זה ברור שיש גם משמעות תיאולוגית לדברים האלה. זה מה שנקרא אצל רבותינו הריגת משיח בן יוסף. נכון? משיח בן יוסף, דיינו הציונות, באיזשהו שלב, זה נוחת. זה נופל. טוב, אבל זה חלק מבניין שלם, כלומר, גם הריגת משיח בן יוסף, זה חלק מתהליך הגאולה. מה? מה? דבר.
מה הפרק בתפילה שאנחנו מפעלים שמשיח בן יוסף לא ירג על ידי הרימונוס, משהו כזה?
ארמילוס.
ארמילוס.
אז אתם צריכים להבין אם זה שייך פה. כן, ודאי זה שייך פה. יש לי קלטת שלמה, הנקראת... הריגת משיח בן יוסף. לא, הריגת משיח בן יוסף. אתה יכול להשיג את זה בשירות קלטות של מכון מאיר. שם קלטת שלמה נקראת משיח בן יוסף. מעניין אותך, אני מסביר את כל המדרשים בנושא הזה. אגב, לאחרונה יצא ספר של הרב יהודה ליאון אשכנזי זצ"ל בשם מספד למשיח, בהוצאת ספריית חווה. ושם הרב אשכנזי מסביר באריכות את מאמרו של הרב קוק על הריגת משיח בן יוסף. כן? זה סך הכל זה 100 עמודים, זה לא הרבה. עמודים קטנים, אותיות גדולות. מומלץ. אני אפילו כתבתי מבוא לספר הזה, מודפס שם. אני דווקא מאוד מזדהה. כן? מה שכתבתי גם. אז עיין שם היטב, ודעת לנפשך ינעם. אפשר להשיג את זה גם דרך מוכרי הספרים פה במכון. זה עולה בערך 50 שקל, אני קניתי ב-47 שקל, אתה יכול גם כן. לא, יש כאלה שמוכרים את זה ב-60, אבל... כן.
הזכרת קודם שהיה לך את השיחה הזאת עם אנשי הנצרות.
כן.
וכשהם אמרו לך למה הדת היא לא כזאת ולמה לא עושים ככה וככה, ואתה הבנת מאיפה זה בא.
מאיפה באה השיטה החרדית, כן.
כן, מה התכוונת לזה, מאיפה זה בא?
תראה, יש דברים שאני אוהב לשמור ברמז. כן. טוב, נתקדם. ובכן, רבותיי היקרים, הגענו בשעה טובה אל המלחמה. המלחמה זה נושא כאוב, וזה נושא לדיונים פילוסופיים של הוגי דעות, הוגי דעות רבים במשך ההיסטוריה. רבים התעסקו בשאלה הזאת, במיוחד גויים. הרקליטס, קלוסוויץ, ניטשה, רנן, כל מיני כאלה, התעסקו בשאלת מהות המלחמה, משמעות המלחמה וכו'. יהודים שעוסקים בענייני מלחמה זה נדיר מאוד, אף על פי שאי אפשר להתעלם מהמרכזיות של המלחמה בחיי האדם. אבל זה, אף על פי שאצל הרבה מגדולי ישראל מצאנו הערות פה ושם מפוזרות בדבר מהות המלחמות, אבל מעטים הם גדולי ישראל שהקדישו לזה חשיבה מרוכזת ומסודרת. הרמב״ם הוא אחד מהם, וגם הרב קוק אחד מהם. יכול להיות שיש עוד כמה פה ושם, אבל בעיקרון, הרב קוק הוא אחד מגדולי המעמיקים בשאלת מהות המלחמה. הדברים שכתובים כאן, רובם, אני חושב, אולי כולם, נכתבו במהלך מלחמת העולם הראשונה. באותם הימים, הרב קוק קצת לפני המלחמה יצא לחוץ לארץ, כי הוא רצה להשתתף בוועידה העולמית השנייה של אגודת ישראל, שאליה הוא הוזמן. התלבט מאוד אם לנסוע או לא לנסוע, בסוף החליט שהוא נוסע. באותם הימים, הבן של הרב קוק, דהיינו הרב צבי יהודה קוק, כבר היה בחוץ לארץ, הלך ללמוד תורה בגרמניה. מדוע הוא הלך ללמוד תורה בגרמניה? כי בארץ בלבלו לו את המוח. הוא כבר היה אדם גדול בתורה, הוא רצה להמשיך להתגדל בתורה, הוא יצא מקום שקט. לכן יצא להלברשטאט שבגרמניה, ושם למד תורה. אז הייתה תקווה גדולה להיפגש, ועוד לפני שהספיקו להיפגש, פרצה מלחמת העולם הראשונה. הרב קוק הוכנס לכלא, בגלל שהוא היה נתין רוסי בגרמניה, ונתין רוסי, הרי הרוסים היו אויבים של הגרמנים, ולכן הכניסו אותו לכלא. אחרי כמה זמן שחררו אותו, ואז הוא הגיע לשוויצריה, גם בנו הגיע לשוויצריה, והם ישבו שם שנה וחצי. במשך שנה וחצי אף אחד לא ידע איפה הם, חוץ מזה יהודי יקר, מר קמחי, שדאג לצרכיהם, אבל כל העולם כולו לא ידע איפה הרב קוק. במשך אותה שנה וחצי, הם למדו את כל התורה כולה, ביחד. שאלו פעם את הרב צבי יהודה, מה זה כל התורה כולה? הוא אמר, מה לא? באותה שנה וחצי הם עברו על כל הנגלה, כל הנסתר, כל הפוסקים, כל השס, כל הזוהר, כל מה שאתם רוצים, הכל. כן, במשך שנה וחצי. אחר כך נודע ליהודים באנגליה, שהרב קוק נמצא בשוויצריה, שלחו לו מכתב, ביקשו ממנו, בוא תכהן כרב קהילת מחזיקי הדת בלונדון. הרב קוק, לא שהיו לו אשליות בקשר ללונדון, אבל בכל זאת הסכים לנסוע, בתנאי שברגע שיש אפשרות לחזור לארץ ישראל, הוא חוזר. עבר דרך פריס, מפריס לאנגליה, ישב שם, עד אחרי המלחמה. במהלך המלחמה היה דיון, בזמן שכוחות אנגליה התקרבו לשערי ארץ ישראל, היה דיון על הצהרת בלפור. והיו אז יהודים מגרמניה שהתנגדו מאוד להצהרת בלפור, ושהם אמרו שהיהדות איננה לאומית, היהדות זה דת בלבד. והם רצו לבוא לדבר בפני ועדות של הפרלמנט הבריטי, אבל לא נתנו להם לבוא, משום שהם היו אויבים, כי גרמניה הייתה במלחמה עם אנגליה. לעומת זה לרב קוק נתנו לדבר, בגלל שהרב קוק היה רוסי, והרוסים היו בעלי ברית של הבריטים, ולכן מותר היה לרב קוק לדבר. והוא היה חלק מהמאבק המכריע לקבלת הצהרת בלפור, ועכשיו הובן למה הוא היה שם. עכשיו, בזמן מלחמת העולם הראשונה, כשהוא היה באנגליה, הוא היה מסתובב גם במקום המכונה הייד פארק, קרוב לקברו של היהודי קארל מרקס, שקבור שם. ושם הוא היה הוגה מחשבות עליונות על עולמות עליונים, כתב אז את הספר הקטן רש מילין, שהוא ספר גדול, קטן הכמות ורב האיכות, ובאותם הימים גם הוא כתב את הדברים כאן על המלחמה שאותם אנחנו מתעתדים ללמוד. עד כאן ברור? טוב. מהי מלחמת העולם הראשונה? כן. בבקשה.
אני חושב שהרב במספר פעמים הסביר שיש הבדל מאוד גדול למה שהיה לפני קורבן הבית ולמה שיש אחרי קורבן הבית. שלגבי הבית, מה שפה מדובר פה, אני מניח שמדובר במלחמה פיזית, כאשר בכל תקופה של הגלות בית מדובר במלחמה של האדם עם יצרו. זה גם קשור אחד בשני לפעול?
יכול להיות. כן, כלומר, ברור שהרב מבין שדרך המלחמה הזאת, גם עם ישראל חוזר לבמה הפוליטית. הרי אם אנחנו עושים חשבון, מה יצא ממלחמת העולם הראשונה? אם אנחנו עושים מאזן, מה היה לפני, מה היה אחרי? המאזן באופן כללי הוא שלילי. נהרגו עשרות מיליוני בני אדם. אני חושב 60 מיליון בערך, אולי קצת פחות, בכל אירופה. כן? זה הקטסטרופה העולמית. סך הכל, כל ההסכמים הבינלאומיים שקמו אחרי מלחמת העולם הראשונה, פשוט נשרפו כקש נידף לפני אש, אחרי 20 שנה, ואז הייתה מלחמת העולם השנייה. אז כך שמלחמת העולם הראשונה לא יצא מזה שום דבר, יצא מזה המהפכה הבולשביקית ברוסיה, שזה לא מציאה גדולה, אבל חוץ מזה לא יצא משהו רציני. הדבר החיובי היחיד שאפשר לומר שיצא מזה, זה המנדט הבריטי על ארץ ישראל והצהרת בלפור. כן? זה מעניין. עכשיו, מהי מלחמת העולם הראשונה? מלחמת העולם הראשונה היא בעצם תעודת הכישלון של הנצרות. זה מה שהרב כאן רואה בהגיונות האלה, בהגיגים האלה. שהרי, הנצרות דיברה שנים רבות על עולם של אהבה. ואירופה הנוצרית היא זו שעשתה את שפיכות הדמים הגדולה הזאת של מלחמת העולם הראשונה. מה שמוכיח את כישלונה של הנצרות. מה? איך הנצרות הביאה? היא לא הביאה. אבל אירופה הנוצרית, הנוצרית, כן? הרי התוכן הרוחני של אירופה זה הנצרות. ודווקא אותה הנצרות לא הצליחה למנוע את זה. כן? משל, למה הדבר דומה? למורה של כיתה, שמלמד את הכיתה הזאת מכיתה א' עד כיתה י' ב'. מורה מצוין, מלמד, מסיבת סיום של כיתה י' ב', קרב סכינים בין החבר'ה. אז שואלים את המורה, תגיד, מה, זה, מה, זה החינוך שלך? הוא אומר, אני אמרתי רק דברים טובים. אבל יש בעיה. אם אמרת רק דברים טובים, וזה התוצאה, סימן שיש בעיה בחינוך. אז בעצם אומר הרב, אם אירופה הנוצרית, שדיברה כל הזמן על חסד ורחמים, הגיעה לזה, זה תעודת הכישלון של אותה תרבות. לא, מלחמת עולם בהיקף כזה, כשכל ההתעסקות של אירופה כולה היא לשם המלחמה, זה סימן שיש פה משהו רקוב ביסוד. זה נכון שהיה אפשר לעמוד על זה עוד לפני כן, אבל הייתה התמוטטות של עולם הערכים. תראה, אני אסביר לך משהו. מה שהיה בשנות ה-90 של המאה ה-19 ו-15 השנים, 14 השנים הראשונות של המאה ה-20. נגיד תקופה של בערך 25 שנה. הייתה אופטימיות אדירה בעולם. האמינו שהעולם קרוב לימות המשיח כפשוטו. כי ראו שאין יותר מלחמות. ראו שבכל המקומות הנאורים ובעלי השלטון באירופה מנשקים את ידי העלמות, כשברקע יש מוזיקה קלאסית של שוברט ובח, ואמרו, העולם עכשיו הוא עולם נעים. כל כולו נימוסים. היו ספרי מוסר, מה שנקרא, בתוכנית הלימודים, בבתי הספר. היה מקצוע מוסר. ואמרו שבעולם כזה לא תיתכן עוד מלחמה. אמרו גם שבגלל האמצעים הטכנולוגיים החדישים של גז ומטוסים וכו', אם תהיה מלחמה, חס וחלילה, באירופה, היא תיגמר תוך שבועיים. שהרי אמצעי ההשמדה הם כל כך גדולים, שלא ייתכן שהמלחמה תימשך זמן רב. ברור? אז אותם האנשים שהיו בווינה, בפריז, בסן פטרבורג, בסרייבו, בלונדון, שנשקו את ידי העלמות החסודות, חודש לאחר מכן, כולם ישבו במחפורות והתחילו לראות אחד על השני. כן? אז יש מה שהוא אומר דור שני פה. בסדר? טוב, עד כאן להיום.